שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרקסטי, פודקאסט דו-שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות בעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שמעניין השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט הכל בראש 2. הביקורת הוחלק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני נספר לענתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com. sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim. א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, להשאיר שם הערות, מחמאות, ולכתוב לנו הצעות והזמנות. זהו. שלום אורן.
מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור, מה שלומך?
גם בסדר, לא יודע. קונסידרינג, כרגיל.
ברור. תשמע, אנחנו מקבלים הרבה מיילים, לא את כולם אני מקריא, אבל אם מגיע מייל חשוב, אז אני מקריא אותו. אז כתב לנו, לדעתי זה כתב, קשה לדעת, כנראה כתב, ירדן ססון.
כן.
אם אני טעיתי, אז אני מתנצל מראש. אני אקריא אותו כמו שקיבל, ככתובו.
כלשונו.
היי צחי ואורן, מה נשמע? קודם כל רציתי לומר, תודה רבה על הפודקאסט המדהים שלכם. אני כך שבועיים מחכה לפרק החדש. אמרתי שאני אקריא אותו כלשונו. אתה מכיר את התסמונת האצבעות האבות. אני כך שבועיים מחכה לפרק חדש, חבל שזה לא כל שבוע. לאחרונה אתם עושים את הביקורת על המון סרטי המשך, כי זה המצב הקולנוע כמו שחצי אוהב לומר. אני מקריא. נכון? אני אוהב דווקא את הכינוי חצי. נראה לי נחמד. נכון. תהיתי אם תוכלו בביקורת שלכם לומר, האם הסרט דורש צפייה בסרטים הקודמים, או שהסרט עומד כשל עצמו. תודה רבה, ירדן ססון. אז קודם כל, ירדן, תודה על המייל, תודה על המחמאות. לדעתי, בפיוריוסה, ממש דיברנו על האם חשוב לראות, והאם מה הסדר הנכון לראות אותו.
כן.
ושבוע שעבר, ראיתי גם את פיוריוסה, וגם את פיורי רוד.
וואלה, באיזה סדר?
לא לפי הסדר שזה יצא, לפי הסדר הכרונולוגי.
מי ראית את זה?
כאילו פרק 1, 2, 3, ואז 4, 5, 6, כזה. עם הבת שלי.
שהיא הייתה פעם ראשונה?
כן. אז הלכנו לקולנוע לראות את פיוריוסה.
קודם?
ואחר כך שמנו בבית וראינו את פיורי רוד.
וואלה.
אז אני אגיד שני דברים. א', נהניתי מפיוריוסה. ממש נהניתי לראות פעם שנייה בקולנוע, וגם כמובן הבת שלי מאוד נהנתה. ואז ישבנו בבית, תקשיב, פיורי רוד זה סרט טוב. וואו. לא ראיתי אותו כבר כמה שנים, וראיתי אותו המון פעמים. לא ראיתי אותו שלוש, ראיתי אותו יותר. זה סרט טוב, וואו. והבת שלי, אתה יודע, הייתה פשוט, הייתה אמרה לי לו, איזה יופי, איזה, כן, איזה סצנות. אז זה על פיוריוסה, כוכב הקופים, אני לא זוכר, בקיצור, ירדן צודק, אנחנו נקפיד להגיד האם חשוב או לא חשוב, מעכשיו, בסדר. קיבלנו את הערה.
כן.
ונדבר על זה בכל בראש.
ואפילו היום יש את זה, כן, יש
בדיוק. אוקיי. דונלד סאטרלנד, בן 88, נפטר.
היה.
כן.
חבל, הרסת לי, רציתי לספר את זה בצורה שונה, אבל בסדר.
לך זה.
לא, הרסת כבר, זהו.
אוקיי, סליחה. שיחק ב, 12 הנועזים, מש, בית החיות, JFK, משחקי הרעב, ועוד בערך 300 סרטים אחרים, מועמד בטח לפרסי אוסקר, בין השאר הוא גם האבא של, בסדר.
כיפר.
כן.
כן. מה שרציתי לספר, זה היה, הסיפור שלי היה שונה, אני בכל מקרה אספר.
איך על זה?
רציתי לספר לך שהייתי בלונדון לפני שנה, בול שנה. מהי שנה שעברה הייתי בלונדון, ועם עוד שני זוגות חברים, ואנחנו הולכים ברחוב בלילה, באיזה 10 בלילה, באיזה רחוב בלונדון, ופתאום אנחנו עוברים, ואז עובר מולנו מישהו, וחבר שלי אומר, אתה יודע מי זה עבר רגע? ואני אומר לו, לא. הוא אומר, נו, השחקן הזה, איך קוראים לו? אמרתי לו, לא. הוא אומר, נו, שחק במלכודת אש, הוא היה עשה, הוא התחיל לתאר לי אותו וזה, ואני אומר לו, רגע, ואז אני נכנס ל-IMDB של מלכודת אש, איך קוראים לעשות את זה באנגלית? לא זוכר. Backfire אולי, משהו כזה. ואני מחפש, וזה, ואני מראה, ואני אומר לו, זה? הוא אומר לי, כן, דונלד סאטרלנד. הוא אומר לי, כן, הוא הרגע עבר פה. אני אומר לו, אתה בטוח? הוא אומר לי, כן, זה היה, הוא לא שם את הלב. אמרתי לו, לא. אז ראיתי אותו לפני שנה. כנראה, אולי, יש מצב שעברנו לי ברחוב לפני שנה בלונדון, אני אחד האחרונים שראה אותו. אבל בסדר.
יפה.
כן.
זהו, זה מה שהיה לי לספר, אתה יודע.
אפרופו, הזכרת את פיוריוסה, אתה יודע שהוא מגיע לסטרימינג השבוע?
באמת?
כן. גם בגוגל, סליחה, גם באפל וגם באמזון, השבוע הוא כבר יהיה זמין, כנראה לקנייה, אבל כן.
מגדיף. מהר.
מאוד. כן. מאוד. הוא דיבר על זה שהוא לא כנראה הצליח כמו שהם חשבו שהצליח בקופות, כבר יוצא לסטרימינג, כן. אז לי היה עוד כמה דברים. אחד, יש לי תיקון מפעם שעברה. דיברת על, הזכרת את שלושה שלטים ליד מיזורי.
כן.
ואמרנו, אמרת טוני קולט?
לא. לא טוני קולט.
זהו, דיברת על טוני קולט ששיחקה בסרט, שהולכת לשחק בסרט, לא זוכר איזה שם המון המון שחקים
אמרתי
מוכרים.
אמרתי על טוני קולט?
אמרת בתור טוני קולט, וזה היה פרנסיס מקדורמוט
נכון,
כמובן.
נכון,
אז,
נכון.
אז
נכון.
כן, אז
אוקיי,
זה רק...
כנראה, נכון.
לא משנה, סליפ אוף אוקיי. זה, אבל...
אוקיי,
זה.
בסדר.
ודיברנו על קרב אוויר. שאלת מה היה התקציב שלו. דיברנו, אתה זוכר, אמרת, התקציב שלו היה בגלל...
בגלל התקציב של זירו משהו?
כן, כן, כן.
גודזילה זירו מינוס וואן?
גודזילה מינוס וואן, שדיברנו על זה שהוא כאן איזשהו סרט ב-55. אז קרב אוויר, 2 מיליון דולר, 8 מיליון שקלים בערך.
טוב, תקשיב.
כן, עדיין, קצת פחות מגודזילה, אבל עדיין תקציב יפה, כן.
שמעתי ראיון עם הבמאי, זה סיפורי אלף לילה ולילה, באמת, א', סיפורים יפים.
על קרב אוויר.
כן.
כן, כן.
הוא עבד על זה 15 שנה, נחישות בלתי נלעת, הוא קנה מטוס כפיר, ולא נתנו לו לצלם, כי יש בפנים פיברגלס.
תפרק אותו. אני סיפרתי לך הרי שהוא הגיע לאחרי הקרנה, וסיפר לנו בלייב, באולם, דיברנו על זה, אז שראיתי את זה, שראיתי את זה בטרום בחורה כזו מיוחדת, כן.
אפשר, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, יש את קרן הקולנוע הישראלית, ואמרנו... שהם לא הסכימו לתת כסף, כי מבחינתם, אז הם לא אמרו את זה ככה, אבל זה סרט פטריוטי מדי, קרן הקולנוע הישראלית, ייתנו רק
שומרון, דיברנו על זה.
ייתנו רק לחייל שמחכך בדעתו האם צריך להרוג ערבים או לא, וזה סרט פטריוטי מדי, ואז קרן השומרון הקימו בשביל, ומה שהוא סיפר שאני לא ידעתי, שהצילומים היו בהנגר בשומרון. ובאמת הם הלכו לאיזה אנגר, הוא אומר, זה גם עלה לו הרבה יותר זול, כי הוא הביא את כל השחקנים הטלוויב, הוא הביא אותם לאריאל, לצלם שם.
למרות שצילמו גם בבאר שבע, במוזון חיל האוויר,
כן, בסדר, לא כל הסרט. מספיק שהוא צלם קצת באיזה אנגר באריאל, וזהו, וקרן השומרון. כן.
כן, ודבר אחרון שרציתי להגיד, פסטיבל טרייבקה.
לא שמעתי עליו מעולם.
מה?
טרייבקה? מה זה?
פסטיבל טרייבקה במנהטן, הוא קם בשנת 2002, על ידי רוברט דה נירו וג'ין רוזנטל, בעקבות פיגוע תאומים.
הפסטיבל?
הפסטיבל הוא קם בניו יורק,
פעם ראשונה שאני שומע
על ידי רוברט דה נירו, בעקבות פיגוע תאומים. הם הקימו פסטיבל חדש לקולנוע.
מה הקשר?
מה? אחד הפסטיבלים הכי מפוזרים.
למה צריך להקים פסטיבל בעקבות אירוע טרור? מה הקשר? אוקיי, בסדר, קיבלתי את התשובה.
אבל אני עכשיו, זה סתה לי, זה בלקאוט כזה, אבל שנייה, אם אני זוהה, טרייבקה זה רוב המפורסם במנהטן.
אוקיי.
זה ראשי תיבות של טריינגל, סמפינג, סמפינג, אני לא זוכר את הראשי מהבקה.
אני די חדש בגיאוגרפיה של ארצות הברית.
אז במנהטן יש אזור, כמו שיש הסוהו, שזה סאוס אוף ריבר האוסטון, ויש נוהו, שזה נורס אוף ריבר האוסטון, זה טרייבקה, שזה טריינגל בילו קנל סטריט. זה, טרייבקה.
סו זה בכלל בלונדון, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני.
מה?
סו זה בלונדון.
בקיצור, אז בפסטיבל טרייבקה שרוברט דה נירו, דרך אגב, השנה הוא חוגג 80, ובסוף הפסטיבל ציינו את יום הולדת 80 שלו, קוראו זה דה נירו קון. בפסטיבל טרייבקה אוהב דרך אגב את ישראל, וכבר זכו כמה סרטים ישראלים בפרס פסטיבל טרייבקה, כמו אפס ביחסי אנוש בעבר וכאלה, והפעם זכתה תום נשר. הבת של אבי נשר, אחותו של ארי נשר, שנהרג בתאונת דרכים ב-2018. אתה זוכר שנדרס ביום כיפור על ידי איזה...
אופניים משהו.
הוא היה על אופניים, על קורקינט עם חבר.
אופניים.
אופניים, כן, וזה מכונית של איזה נהג שיקור ביום כיפור או משהו כזה.
כדורגלן לדעתי.
אחותו, היא במאית עכשיו, והיא עשתה סרט ביקורים שלה, נקרא קרוב אליי. הסרט שואב השראה מהסיפור של החיים שלה. זה דרמת התבגרות על נערה שמנסה להתגבר על מות אחיה, שנהרג בנו הדרכים, באמצעות קשר שיוצרת עם החברה של האח שנהרג. החברה שבכלל לא ידע על מערכת היחסים שלא איתה, כי הוא שמר על זה בסוד, והיא מגלה אחרי המוות שלו ויוצרת קשר, וזה מוסס על כנראה סיפור אמיתי, והם זכתה בפרס בפסטיבל, לא יודע מהמקום ראשון או פרס אחר, אבל כן, היא זכתה בזה.
יפה. יפה.
כן, אז, וגם היא הודתה שבתקופה כזאת שישראל לא כל כך פופולרי לתת ישראל פרסים, אז כן.
כן.
אז הסרטה של תום נשר קרוב אליי, זכה בפסטיבל טרייבקה. זהו, זה היו החדשות שלי להיום.
אז בוא נעבור, תספר מה ראית בשבועיים האחרונים.
יאללה.
כן.
אני מזהיר, ראיתי לא מעט. אבל בסדר. לא, אני אפסד אבל מהר.
בסדר.
אוקיי, ראשון, בלק ספייס.
בלק ספייס.
בלק ספייס, סדרה ישראלית.
לא שמעתי.
אוקיי. זו עונה שנייה לסדרה ישראלית. העונה הראשונה הייתה בשנת 2020, בזמן הקורונה, היא ברשת 13. העונה אחת נרכשה לשידור בנטפליקס, ב-2021 יצאה בנטפליקס. אולי הזכרנו את זה בעבר, אבל אם לא נזכיר עכשיו, העונה הראשונה, גורי אלפי משחק חוקר בשם רמי דודי. בעונה הראשונה הוא חקר רצח של 4 תלמידים, שנרצחו על ידי תלמידים אחרים בתיכון, שהוא למד בו בתור נער, ועכשיו הוא חוקר משטרה, וחוקר את המוות בתיכון הזה, את הרצח בתיכון. והתלמידים שם השתמשו באפליקציה מסרים מיידיים מוצפנת, שקראו לה בלק ספייס, זה שם הסדרה. ועכשיו חזרה העונה השנייה, 4 שנים אחרי. העונה השנייה עוסקת במסיבת סיום י' ב' שיצא משליטה, בסופה של המסיבה נערה, כאילו, מתלוננת, כאילו, למחרת מתלוננת על זה שהיא נאנסה בסוף המסיבה, על ידי איזה חבר לשכבה, ובהמשך הפרק מתגלה הגופה של אותו אנס, ואז שאלה הרגע איך הוא מת, והאם היא בכלל רצחה אותו וכו', על זה העונה.
זה נשמע סיפורים שהם לא ישראלים.
נכון, זה נרכש כמו אז על ידי נטפליקס, וגם אז זה היה מאוד אמריקאי, אתה יודע, ירי בתיכון על ידי תלמידים, ומולבשו אז איזה מסכות חד קרן כאלה, כן. אז אתה יודע, יש פה שאלה אם כבר כותבים את זה מראש לסטרימינג האמריקאי.
כן, כן.
אבל סך הכל סדרה מותחת, אפקטיבית, ממשיכה את הקצב המסתורים של העונה הראשונה, זה מתעסק באמת בחומרים, כמו שאמרנו, שעולם הנאורים קצת, כל מיני שבות עליות קצת משהו בין אופוריה, אתה זוכר את הסדרה של HBO שמתעסקת בנערים?
אני לא ראיתי, אבל.
שם,
כן, אני לגבל. לא ראיתי מעולם.
גם אני לא, אבל אופוריה, כן. משווים אותה הרבה פעמים לאופוריה, וקצת גם למראה שחורה, כי אני לא בטוח למה, אבל אולי בגלל, אני לא בטוח למה, זה כי אני דווקא לא רואה פה סימנים של מראה שחורה, אולי בגלל הטכנולוגיה של הבלק ספייס, אבל אני לא בטוח. בקיצור, עונה נוגעת, אמרנו, על עולם הנערים, קצת כמו אופוריה, נוגעת בשאלות אקטואליות של ניצול מיני. קצת מזכיר את ה... בדיוק דיברתי לפני איזה פרק או שתיים על האיש שרצה לדעת הכל, שגם שם היה סיפור של ניצול מיני, וגם שם ככב מוריס כהן, וגם בבלק ספייס בעונה שנייה מרק ככב, בתור האבא של הנאנסת. תשמע, זה לא סדרת מופת, אבל בהחלט סדרה ישראלית ראויה. כן, אז בלק ספייס בערוץ 13. יצא בנטפליקס סרט שרציתי לראות מזמן ולא יצא לי, אבל עכשיו יצא בנטפליקס, לא כזה מזמן, אבל לפני כמה שנים, אקולייזר 3, נקודת שוויון.
עם דנזל.
עם דנזל. ראית את הקודמים?
אני חושב שראיתי את הראשון, כן.
אז דנזל חוזר בחלק השלישי של עלילות רוברט מקול. אני אזכיר, הוא פנסיונר של הרשות ללוחמה בסמים, זה הדמות שמשחק. יש לו יכולות לחימה כמו של ג'יזון בורן כזה קצת. בכל אחד מהסרטים הוא כזה סוג של ג'סטיס פייטר כזה, שעוזר לאדם הקטן מול איזה מנגנון אכזרי. בסרט הראשון זה היה נגד רוסים, בסרט השני זה היה נגד סוכנים אמריקאים שסרחו, ועכשיו זה מאפיה איטלקית. הסדרת הסרטים היא יחסית אלימה. בחלק השלישי הוא מגיע לזערה איטלקית ציורית, הוא נשבע בקסם של העיירה ובתושבים, ואז יש איזו חבורת מפיונרים שמתנקדת לעיירה, והוא מחליט להציל את העיירה. כמו שאתה יודע, מסורת המערבונים שדיברנו עליהם, של האקדוחן שמגן על העיירה, או כמו שהיה איך כל הסרט הזה עם ג'ק, את שומר הברים?
כן.
אז כן, אז דומה בפרימיס. הבמאי זה אנטון פוקואה, שהוא במאי אקשן ידוע, הוא עבד עם דנזל ביום אימונים מסוכן, אתה זוכר לעשות את זה, טריינינג דיי?
כן, כן, בטח.
וגם במטרה בית הלבן עם ג'רארד בטלר, וגם כמובן הסרטים הקודמים בסדרת נקודת שוויון, איקולייזר. אפרופו לענות לירדן, לא חייבים לראות את הסרטים הקודמים, אפשר להתחיל משלוש. יש התייחסות מאוד קצרה לאיזה קו עלילה מהסרט הקודם, לא משמעותי, הסרט עומד בפני עצמו. אבל אתה יודע, סרט פעולה לחובבי הז'אנר ולחובבי דנזל וושינגטון, שהוא בן 68 כבר, אתה יודע, קצת מצחיק, אתה יודע, רמבו בן 70, אבל בסדר, כן, סרט פעולה, בסדר, נחמד, אני אוהב, אני אוהב את זה, דנזל, אתה יודע, אני, זה, אני אוהב סרט פעולה, אז אני נהניתי, אבל זה לא איזה מאסטרפיס, סרט פעולה חביב כזה.
68. מה 60. הסרט של דנזל?
הסרט?
כן.
וואו.
סתם מעניין אותי, אתה חושב משהו.
בקו האש? זה הוא היה? לא, בקו האש, זה קליט איסטווד.
קרימזון טייד. קרימזון טייד? נראה לי.
תראה, יש את, איך הכל? The Bone Collector?
כן, אני... כשאני חושב על דנזל, אני חושב על קרימזון טייד.
כן, יכול להיות. לא יודע, יש לו המון סרטי טובי, המון, המון. אה, לא, היה סרט שהוא הגן על הנשיא, נכון?
כן, בטח. אתה רואה, ואני לא זוכר, לא את השם, לא את העלילה, אבל קרימזון טייד, אני כן זוכר.
הוא שחקן פעולה טוב.
גם שון קונרי. וגם, נכון? שון קונרי שיחק? לא, שון קונרי שיחק בסרט הצוללות השני. לא משנה.
רד אוקטובר. Hunt for the Doctor.
אוקיי, בסדר.
טוב, נמשיך. חזרה עונה שנייה לבית הדרקון, HBO.
אוקיי, אוקיי.
אתה ראית את העונה הקודמת? דיברנו עליה?
מה פתאום? תקשיב.
מה משחקי הכס?
במשחקי הכס עונה 3 או 4 הפסקתי.
אוקיי, אז אני כבר הזכרתי את העונה הקודמת. בקיצור, עונה חדשה לסדרה מדוברת של אמזון, שנתיים אחרי העונה הקודמת.
ואתה זוכר בדיוק?
לא זכרתי כלום, כלום. וגם לא היה ריקאפ כזה, אתה יודע, לפי אומרים previously on, ואתה קצת נזכר, לא היה ריקאפ. נאלצתי לחטט את רגליי לאינטרנט, להיזכר מה היה בעונה הקודמת.
ממש צופה אדוק. באמת, צופה משקיע.
מה, אני?
כן.
כן, כן, כן. לא, אתה רואה, אני אומר, רגע, מה היה, רגע, מי זאת?
מי הדמויות? מה, מי נגד מי? למה?
אז הייתי צריך להיזכר. הסדרה, אני מזכיר, כל הסדרה היא פריקוול למשחקי הכס, מתארת את נפילתו של בית הגריאן. בעונה הקודמת, אחרי שקראתי ונזכרתי, היה מאבק ירושה בין ביתו של המלך, ריינריה, ביתו של וייסריס המלך, היא דמות אחת מרכזית, והשנייה זה היה חברה שלה שגדלה איתה, אליסנט הייטאוור, שהיא הייתה חברה שלה בתור ילדה, ואחרי זה, כשהם גדלו, החברה התחתנה עם אבא שלה המלך.
אתה יודע שאני לא זוכר בערך 3 שניות אחרי שאתה אומר, אני כבר... זה לא מתקבע.
כן, אבל אתה יודע, זה לא כזה קשה. לא, לא, סבבה. אמרתי, בת של המלך וחברה שלה שהתחתנה עם המלך. ואז החברה התחתנה עם המלך, הולידה לו בן, ואז אמר, מי היורש? הבת של המלך, שהיא היורשת שהוא הכריז עליה בתור יורשת חוקית, או הבן של אשתו, שהוא...
אוקיי.
ואז בפרק האחרון היה איזה קרב דרקונים, וספוילר לעונה הקודמת, הבן של הנסיכה נהרג בקרב הזה, ומפה ממשיכה, עונה השנייה. הפרק הראשון ממשיך המאבק, הדוד של הילד שמת מוציא לפועל לתוכנית נקמה, מזה זה מתחיל. בקיצור, אתה יודע, שוב, לחובבי הז'אנר, כולל שילוב של דרקונים, פנטזיה, פיתולי עלילה, צנות קרבות, סקס, אלימות, או כמו שמישהו אמר את זה, כתב, קראתי בשום מקום, אופרה צבון עם דרקונים.
יפה.
אז כן.
אתה נהנה?
אני נהנה.
זה מה שחשוב.
זה מה שחשוב, בדיוק. אבל אם אנחנו מדברים על המשכים, אז הבנים,
רגע, צריך לראות את העונה הקודמת?
שאלה טובה. במקרה הזה, את 6 העונות הקודמות.
אפשר לעשות ריקה.
שמשחקי הכס.
אוקיי, בסדר.
נראה לי שכן, יש פה הקונטקסט התרבותי פה חשוב מדי.
טוב. סליחה, מה היה הבא?
The Boys.
The Boys.
The Boys, גם אמזון.
וגם עונה...
לא, לא, גם אמזון, כמו שאמרתי קודם.
כן, כן, ועונה 3, 4, 5? לא משנה.
שנייה, שנייה, אני אתן לי לתקן את עצמי. בית הדרקון אמרתי אמזון, זה לא אמזון.
HBO,
בית הדרקון
לא?
HBO.
HBO, כן.
Okay. הבנים זה אמזון.
אוקיי.
אז The Boys זה עונה רביעית.
אוקיי.
ואחת לפני האחרונה, מכריזו שעונה 5 תהיה האחרונה.
תודה לאל.
כן. תשמע, זה מחלבת כסף, זה עושה את הכסף שלו. זה אחד הסדרות, אני חושב, המוצלחות של אמזון והמצליחות okay. גם.
אני
גאה. היה גם ספינוף שדיברנו על ה-V, ג'ן V.
אני גאה בזה.
שאתה לא רואה.
שאני לא תורם את הכסף.
מעולה. זה עונה חדשה, אחת לפני האחרונה אמרנו, על גיבורי על המושחתים, חבורת הבנים שיוצאת לעצור אותם, The Boys, בכיכובו של תומר קפון הישראלי, דיברנו על אחד הדמויות. תמיד הייתה בסדרה הזאת אמירה על החברה האנושית קצת, אתה יודע, זה בסוף, זה גיבורי, אבל דיברנו, סדרת גיבורי על שהיא בטוויסט אחר, וכמובן מראה על החברה האנושית. בעונה הזאת זה הרבה סביב פוליטיקת הזהויות. אוכלוסייה שמפולגת בין אלו שמעריצים את הומלנדר הלאומני, הנכלולי, המניפולטיבי, שבכוונה יוצר פילוג בעם על מנת לשלוט, מה שמניע אותו זה הרצון להיות נאהב, לבין המתנגדים לו, בהנהגה של סטארלייט, הרבה בוטים ופייק ניוז ומכונת רעל ורשתות חברתיות, ומראה מול אמריקה של טראפ, או מי שרוצה יכול למצוא גם מקבילה בישראל, מה שבעבר היה נראה אולי כמו עולם דיסוטופי ודמיוני, דיברנו על זה קצת במראה שחורה, אמרנו, זה זוכר במראה שחורה שאנחנו רואים את העתיד, אבל זה לא נראה כזה כל כך עתיד. אז גם פה זה כבר לא נראה כזה דמיוני, העולם הדיסוטופי הזה שמתארים.
רק אין לנו סופרמן.
רק אין סופרמן. זהו, אתה יודע, זה גיבורים עם עמות מוסר, או מנהיגים עם עמות מוסר מפוקפקות, יש להם יותר מדי כוח, ומה קורה עם זה? צריך אבל לזכור, כן, שהסדרה הזאת לא לילדים, כן? היא כוללת אלימות גרפית מוגזמת, הרבה עירום, סקס, לא מעודן בכלל, אתה יודע, לפעמים בתחילת הפרק יש איזה previously on, ובאיזה שש שניות, אני אומר לך, באוסף של קטעים, שאתה אומר, what the fuck was that? כאילו, אתה יודע, איברים משפריצים ודם וקטיעות וסקס, כאילו, בשש שניות אתה אומר, אוקיי, הבנתי, רק לזכר מה היה.
ברור לך שזה לא בשבילי.
כן, כן.
אוקיי.
אז זה היה The Boys. עכשיו, עוד משהו קצר, שני דברים קצרים, משהו קצר. חפשנו משהו לראות, אני ומיכל, ואמרנו, ושמעתי על כל מיני סדרות, אז אמרנו, תן לי הזדמנות. אז ראינו פרק אחד של סדרה שנקראת One Day בנטפליקס. לא מאוד התחברנו, לא המשכנו לפרק השני. בגדול זה סדרה על איזה זוג שנפגשים, זוג תיכוניסטים נפגשים, וכל פרק זה אותו יום שנה אחרי. במקום בנפגשים באותו יום.
שמעתי על הסדרה הזאת,
כן. שמעתי על דברים טובים, ראינו פרק ראשון, לא התלהבנו, מיכל אמרה, לא רוצה להמשיך, אני אולי אמשיך מתישהו, בינתיים הפסקנו.
קונספט נחמד.
קונספט נחמד, ושמעתי שהיא חביבה, אבל לא תפסה אותנו מספיק, בשביל להמשיך אותנו. ואז שמעתי על הסדרה באפל טיווי שנקרא Trying, על גם זוג בשנות ה-20, שמנסה להביא ילד ולא מצליח, או לא יודע, אולי בסוף כן נצליח, לא ראינו אותו בפרק אחד, ראינו את הפרק של טריינג, גם סדרה וחביבה, קצת הומור וזה, אבל...
אבל אתה לא ה...
לא, זה לא מדבר אליי.
אתה לא קהל היעד, כאילו, אתה לא בגיל ה-20, אתה לא מנסה להביא ילדים, אין לך את ה...
אבל אני מאוד אוהב קומדיות נאורים, מה זאת אומרת?
כן, אבל איך אתה יכול? אוקיי.
יכול להיות. טוב. יכול להיות שזה בגלל זה גם, כן?
כן, כן, אני גם חושב, יכול להיות שהסדרה היא טובה, אבל לא צריכים...
אז ראיתי עונה אחת, okay. לא, אתה יודע, גם יש שם מערכת יחסים וזוג וחמוד כזה וזה, אבל ראינו, מיכל אמרה, טוב, לא נמשיך לראות את זה. ואז ראינו פרק אחד מסדרה מדוברת בנטפליקס שנקראת Little Reindeer, אייל כן. קטן. סדרה לא מאוד, מאוד מדוברת.
לא דיברתי עליה.
ראית אותה?
לא את הכל, okay. לא הצלחתי.
יפה, אז אנחנו התחלנו לראות, ודווקא זה כן תפס אותנו והמשכנו, ועוד לא סיימנו, אנחנו באמצע העונה כבר, ראינו כבר שלושה פרקים לדעתי, מתוך השבעה. אז נדבר עליה, סדרת להיט בנטפליקס, הודות סטוקרית, זה אפשר להגיד, זה במפורסם. הסדרה עוסקת בדוני דאנס, נפיסט סקוטי עם שאיפות לכבוש את לונדון, הוא מתפרנס בתור איזה ברמן באיזה פאב בריטי, ויש איזה סטוקרית שמטרידה אותו, קוראים לה מרתה. בהמשך מסתבר שהעלילה קצת יותר מורכבת. מרתה היא אומנם איזה מציקה כפייתית כזאת, אבל גם דוני הוא...
אמרת שקוראים לה מרתה?
מרתה.
מרתה?
מרתה.
יכול להיות שקוראים לה מרתה?
אמרת.
לא, נו, אתה לא מקשר את הרפרנס. אמרת, אמרת? איך זה יכול להיות? בגלל זה אני לא ארוג אותך.
לא, לא.
אתה לא, הרפרנס לא. גם לאימא שלי קוראים מרתה.
מרתה, זאתי.
בסדר.
כן. בקיצור,
לא משנה.
דוני. דוני גם בחור מורכב, ספק נהנה, ספק סובל מזה שיש לו סטוקרית, או שאולי הוא מרחם, או לא ממערכת למשטרה בכל מקרה. והסדרה בסוף נוגעת בנושאים של ניצול מיני, אבל גם חמלה, וניסיון להבין את הפסיכולוגיה של האנשים שמעורבים. היא לא קלה לצפייה.
לראיה? כשאתה אומר לא קלה לצפייה, אני מיד מריב את היד.
כן, היא לא, כן, זה לא אני, צפייה אני... מנגד כזה, לא סדרה שאתה אומר וואו, זה, אבל היא כן נוגעת באנשים אמיתיים, ויש בה איזה עומק פסיכולוגי, ויש בה נושאים מורכבים שמעניינים דווקא. סך הכל זה שבעה פרקים, הם לא ארוכים גם, כל פרק הוא סביבות חצי שעה, מאוד מקורית. אפרופו, דברים על הסדרות, אתה יודע, שכל בחוזרות, זה פרמיסים שחוזרים, אתה יכול ארכיטיפים. אז אתה יודע, אז יש ראינו סרטים בעבר על פטוקר.
רגע, מה זאת אומרת? זה סיפור אמיתי.
וזה סיפור אמיתי, בדיוק.
מה זה מקורית? זה סיפור אמיתי.
לא, אני אומר, יש סרטים על סטוקרים, אתה יודע, מיזרי, חיזור גורלי וכאלה.
ויש גם רקע, כאילו, אפשר לדבר לא מעט על הסיפור האמיתי הזה.
פה, כן. אבל תכף נדבר, אני אזכיר את זה שנייה, אז אמרתי, מקורית, ומקורית מופסת על סיפור אמיתי, וסוד הכסף שלה לא מאוד ברור, כאילו, היא כן מאוד מאוד סליחה, היא כן מושכת, וזה לא מאוד ברור. עד הסוף למה?
זה מבוסס על ספר, מי שכתב את הספר זה אותו במאי / מחזאי, והוא גם השחקן הראשי.
שהוא גם השחקן, ריצ'רד גד או ג'אד קוראים לו, וכן, סיפור אמיתי עליו, וגם בעקבות הסדרה, הרבה מהצופים הלכו לחפש באינטרנט מי הדמויות האמיתיות, וגם חשפו את
מרתה האמיתית. זה לקח בערך שתי שניות.
כן,
כאילו, זה לא כזה מסובך.
כאילו, למרתה האמיתית, והיא גם ראינו אותה.
והוא בעצם חשף את הסטוקרית. כאילו, הוא חשף אותה.
הוא לא התכוון, אבל. לפחות הוא טוען. הוא טוען שהוא בכלל העלים את הדמויות הזה, את השמות והפרטים, כדי שאי אפשר. ואז היא טוענת שבעצם הוא עשה לה סטוקינג באמצעות הסדרה, שמאוד הצליחה. כן. יש... מה שעוד אולי כדאי לציין שמרתה יש לה מראה די חריג, היא מאוד שמנה, היא מונרת מוזנחת, היא כאילו לא דמות סימפטית.
אני לא זוכר, אני, היה לי מאוד קשה שלושת הפרקים הראשונים, הבת שלי שבטח יכולה לדבר על הסדרה הזאת הרבה יותר ממני, אמרה לי, עזוב, אל תראה את הרביעית, ולא, ובאמת, בזנחתי, זה לא בשבילי. תשמע, היו לי, השערות שלי נעמדו כל פעם, וקיבלתי קרינג' כזה לראות, זה מאוד לא נעים, ואני מוכרח להגיד שזה לא שהיא יוצאת לא טוב, והוא יוצא לא טוב.
שניהם יוצאים לא טוב,
אני חושב. שניהם. אני, כשחשבתי לדבר על הסדרה, הכותרת שלי הייתה צריך שניים לטנגו. כאילו, הסיבה שהיא הצליחה לעשות לו סטוקינג ולגרור אותו לתוך איזה תהום, זה בגלל שהוא פסיכי לגמרי. הוא לא בן אדם סביר.
אבל גם אם פסיכי לגמרי, כולל תקפילי וכולי.
אבל הבן אדם הסביר הנורמלי, הוא לא היה נגרר לשם, והוא לא בן אדם נורמלי, הוא פסיכי בפני עצמו.
אבל אני הבנתי שהסדרה מתפתחת, ועוד לא ראיתי, אז אני לא, בטח לא ספוילר גם לעצמי לא, אבל הבנתי שמהפרק הרביעי, לאט לאט מבינים יותר ויותר גם מה מניע אותו.
כן, לא בשבילי.
כאילו גם לא יש, אתה יודע, פסיכולוגיה.
לא, זה קרינג' מאוד קשה לראות מה היא עושה לו, ולמה הוא מקבל את זה, וזה מאוד קשה.
כן, אבל זה בדיוק מה שהסדרה ממשיכה לגעת בפרקים הבאים, שלא ראיתי, לפחות מה שקראתי, אז...
אוקיי, אני לא יכול לספר לך, לא ראיתי.
כן. זהו, היה על קטן בנטפליקס. אני צריך כל ממליץ, כאילו, אני שוב, זה לא קל לצפייה, אבל זה סדרה מאוד מעניינת, היא כן נוגעת בפסיכולוגיה, יש בה חמלה, יש בה עדינות, לא יודע. אני כן, כאילו, עדינות בה... מרכיבים הנפשיים של האנשים, אני מדבר, עומק, יותר מעדינות הייתי קורא לזה. זהו, ריינדיר, אני אזכיר משהו אחרון.
חשבתי,
זה הסוף, אבל...
אוקיי.
אמרת לי פעם שעברה שאיך
לא... איך לא דיברת על סטאר וורז?
אז אני אדבר על אקולייט, סטאר וורז.
אוקיי.
אז יצא בדיסני אקולייט, סדרה חדשה עם בית סטאר וורז, 3-4 פרקים כבר שודרו, הסדרה היא סדרת מקור 200 שנה לפני. כלומר, 200 שנה לפני שהאימפריה עלתה בעולם של סטאר וורס, היא מאוד שונה בעונוף של סטאר... כאילו, לא יודע, מאוד, כאילו, אתה יודע, אנדור הייתה מאוד שונה. היא גם שונה כי, אתה יודע, עוד אין אימפריה ויש ג'דאיז, אבל הם כאילו לא משהו מאוד מאוד מפורסם. אז הלוק אנד פיל הוא סטאר וורסי, יש חרבות אור, יש ג'דאיז, יש פורס, אבל עוד אין את כל מה שנבנה בסטאר וורס בהמשך. אני לא ראיתי את כל הפרקים, יש שם משהו נחמד, הסגנון של הקרבות הוא שונה מסטאר וורס, הוא נורא מזכיר, לא יודע, מנמר דרקון כזה, או צ'אנג צ'י ועשר טבעות, כאילו קונג פו כזה אוריינטלי, נחמד מאוד, אז הכוריאוגרפיה היא מגניבה, אין המון המון קרבות, אבל כשיש הם מגניבים, אני לא יודע אם זה התפתח, כי אני רק בהתחלה, היא מעניינת, היא לא מאוד מרתקת בינתיים, כאילו היא לא מאוד מרתקת, אבל אני אתן לה עוד הזדמנות, אז זה אקולייט מדיסני פלוס, וזה הדבר האחרון שראיתי.
ולא אמרת שטריניטי משחקת את The One?
לא אמרתי, זה לא.
בסדר. אחלה, מעולה, טוב, יפה. הצפת אותנו.
אספק.
כן. הגיע סוף סוף לאמזון, הסרט הדוקומנטרי על פדרר.
מה, ממש השבוע, לא?
נכון.
וואו.
12 הימים האחרונים, משהו כזה, כן, זה נקרא משהו כזה, 12 הימים האחרונים של פדרר. פדרר נתן לבמאי ולצלם גישה לכל מה שקורה לו, מהרגע שהוא מודיע על הפרישה, ועד המשחק האחרון שלו, שזה ה-Laver Cup, וזה בעצם ה-12 הימים האחרונים לפני המשחק. עכשיו, אני כאוהד טניס ואוהד פדרר, מכיר את כל הסיפור, ואני מוכרח להגיד שזה קצת שקר, זה לא באמת המשחק האחרון שלו, כי יש את מה שנקרא ATP, זה בעצם העונה או המשחקים הרשמיים, הלייבר קאפ הוא טורניר רעבה, הוא לא באמת משחקים שנחשבים, והמשחקים האחרונים של פדרר לא היו מאוד טובים, זאת אומרת בווימבלדון 2019 הוא שיחק נגד ג'וקוביץ', ווימבלדון זה המגרש של פדרר, שם הוא זכה ברוב או בהרבה מאוד טורנירים, זה המגרש, מגרש הבית שלו, ופדרר אחרי משחק 5 שעות, משחק שלקח 5 מערכות, 5 שעות, מערכה אחרונה, 12-2, משהו עזוי לגמרי, הגיע מרחק של כדור ניצחון, והוא מכה את הסרב, וכל הקהל בטוח, זהו, כי הסרבים של פדרר, והוא הפסיד את המשחק לג'וקוביץ', וזה היה קשה, תקשיב, אתה יודע, בתור רועד, זה תסכול, זה כאילו, אם הוא היה מנצח, זה היה מקבע אותו סופית,
זה היה השחקן האחרון של ג'ורדן,
שחקן הטוב בהיסטוריה, מה שאתה יודע, זה, בכל מקרה זה לא היה הופך אותו. נכון, גם ג'ורדן היה לו את הסל האחרון שלו, על מי זה היה שהוא נותן לו כזה דחלה קטנה ודוחף אותו?
דגד יוטה של
סקוט. ועולה לשלשה.
ביירון סקוט.
דופק את השלשה הזאת.
זה לא השלשה 2, אבל זה היה סל ניצחון.
ולוקח את האליפות, אבל זה לא המשחק האחרון שלו בסוף.
בסדר, הוא חזר אחרי לשחק
בוושינגטון. בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. אז פדרר הפסיד את המשחק ב-2019, ושנה אחר כך בווימבלדון, הוא שיחק נגד שחקן פולני, הורקץ', והפסיד ב3 מערכות, כשהמערכה האחרונה הפסיד 6-0. אז בעצם, המשחק האחרון הנחשב שלו, הוא על המגרש שהוא הכי אוהב, והפסיד 6-0 במשחק שהפסיד 3-0. עכשיו, זה נורא מבאס. אתה אומר, למה, למשל, פיט סאמפרס, המשחק האחרון שלו זה ה-US Open. ניצח ב-US Open והניח את המחבט ואמר, פרשתי. אבל השחקנים האלה, כמו פדרר, נדל, הם לא מסוגלים לפרוש בסי, כי כל עוד הם משחקים טוב,
הם רוצים לשחק.
מתי הם מפסיקים לשחק?
כשהם
מפסידים. אז מה לעשות? המשחק האחרון שלו זה הפסד. נדל עכשיו פורש, בימים אלה ממש, המשחקים האחרונים, עכשיו הוא הפסיד ברולאן גארוס, זה רולאן גארוס, הוא ניצח 14 פעמים בחיים, אף אחד בחיים לא יתקרב בכלל לסי הזה, הוא עף בסיבוב השני או משהו כזה, כי הבן אדם כבר שבור, לא? זהו, הוא יפרוש. אז מה לעשות? מבחינתי המשחק באמת האחרון של פדרר, זה 2017 נגד נדל באוסטרליאן אופן, אני יכול לראות את המשחק הזה כמו סרט, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני מכיר את הסוף, זה אחלה. בכל מקרה, אז באמת הסרט עוקב אחרי פדרר 12 הימים האחרונים, עד המשחק האחרון של הלייבר קאפ. לדעתי, את המשחק הזה, אני סיפרתי עליו בפודקאסט, אני ראיתי אותו בחי, הקלטתי אותו, מחקתי אחר כך את ההקלטה, כי הוא שיחק עם נדל, 3 מערכות, זה כזה 2+, והם הפסידו גם, זה לא שווה, ואחר כך הם בחו שניהם, וזה לא משנה. אז באמת, לגבי הסרט הדוקומנטרי, הוא לא מעניין. הוא לא מעניין, כי אין בו סיפור, ופדרר הוא לא דמות, הוא לא דמות קריזמטית, ותכף אני אגיד על זה משהו. זה נחמד לראות, אתה יודע, את הדמויות, את החברויות, לראות, אתה רואה את הגדולים מכולם, את פדרר, את נדל, את ג'וקוביץ', ואתה רואה, ללייבר קאפ מגיעים גם כל הילדים, מה זה הילדים? זה כאילו כל 8 השחקנים, לא, זה לא 8, לא משנה.
זה לא הילדים שלהם.
אבל הם ככה עומדים ומסתכלים עליהם בהערצה, הם לא מאמינים שהם משחקים עם הגדולים האלה. וכן, אתה יודע, זה מדהים לראות כמה רגש יש בדבר הזה שנקרא ספורט. ואני אדבר רק באמת בשתי מילים.
זה יראה קצת גם על היחסים בין פדרר לאשתו, שהם יחסים מאוד מיוחדים, ותמיד מדברים עליהם, ועל זה שהיא הסוכנת שלו.
לא, לא, לא.
לא הייתה דמות.
מעט, מרים אותה קצת, לא. אין סיפור מאחורי הסרט הדוקומנטרי. זה 12 הימים האחרונים שלו, פשוט עוקב אחריו מנקודה לנקודה, אין סיפור, זה באמת לא כל כך מעניין. שמע, למעריצים זה כיף לראות. לא יעזור, זה כיף. אתה רוצה לראות עוד ועוד מהשחקן הזה. אתה זוכר את הנאום של סטיב ג'ובס בפרינסטון,
כן,
לדעתי?
כן, נאום כבוד כזה שהוא בא לקבל דוקטור של כבוד.
בדיוק, ואז
הוא
נאם בטקס חלוקת התארים.
כן,
אתה חושב שזה תארי דוקטורט?
נכון.
איך הנאום?
מדהים.
מדהים. עכשיו, סטיב ג'ובס היה מנכ״ל של איזושהי חברה, ו...
אבל הוא היה גם קריזמטי בטירוף, וידעי
נאום. הוא היה קריזמטי בטירוף. ואתה שומע את הנאום, ואתה אומר, וואו. עכשיו, פדרר משחק טניס. זה משחק של שחקן אחד. נכון, יש צוות, אבל על המגרש הוא לבד. הוא לא צריך למשוך אחריו אף אחד, והוא באמת לא מושך אחריו אף אחד.
הוא מושך בכישרון שלו.
ולפני כמה שבועות, הוא נאם באוניברסיטת דרמות, הוא קיבל דוקטורט לשם כבוד, והוא נאם את הנאום טקס חלוקת התארים, ואני אשים לינק ליוטיוב.
משעמם?
מה זה משעמם? אתה לא מאמין בכלל, הוא לא... הוא לא קריזמטי, אתה יודע, בסדר, אתה רואה את הגדול מכולם, אני אמשיך לראות אותו. תקשיב, הוא גם בניגוד לסטיב ג'ובס,
הוא חי.
לא, קודם כל, אני חושב שהוא הספורטאי לדעתי שהרוויח הכי הרבה בעולם, אולי, אני לא, משהו כזה.
אני חושב שסטיב ג'ובס הרוויח יותר.
ספורטאי, והוא הרוויח עד היום יותר ממיליארד דולר, והוא פשוט הקים קרן, והקרן עושה דברים באמת נפלאים, וזה בניגוד לסטיב ג'ובס, שלא נתן אפילו דולר שחוק לאף אחד, אבל לא משנה. בקיצור, לא משנה.
אשתו תורמת.
כן, אוקיי. זהו, אז זה פדרר באמזון, גם הדוקומנטרי, ואני אשים לינק ליוטיוב, הנאום שלו. אוקיי. סדרה שראיתי באפל טיווי, והיא לא סדרת מדע בדיוני, נקראת Presumed Innocent.
בטח, נו, הספינוף של הסרט של הריסון פורד שנות ה-80.
פעם,
או 90.
שחקני קולנוע לא עוברים למסך הקטן, כי זה היה את המסך הגדול, והיה את המסך הקטן, זה היה פחידות כבוד לעבור למסך הקטן, כי אם כבר שחקני טלוויזיה היו עוברים למסך הגדול, אבל לא, לא הפוך.
ג'ורג' קלוני.
כן, היה עיבוד, או אתה יודע, אם כבר אז היה את הסטארטרק שעבר למסך הגדול, ואז איך קראו לסרט? סטארטרק The Motion Picture. זהו, אבל מאז שחברות הסטרימינג נכנסו לעסק, והם הכניסו מיליארדים, אז
זה לא פחתות כבוד היום.
הם גם רוצים סדרות, והם צריכים פרצופים שימשכו את הקהל. נכון. אז הם לפעמים לוקחים, מספיק שהם לוקחים שחקן אחד, משלמים לו מלא כסף, וזה הפרצוף של הסדרה. אז את מי הם הביאו? ג'ק ג'ילנהול.
כן.
וג'ק ג'ילנהול, שעדיין מנופח בשרירים משומר הברים, ושחק עורך דין. עכשיו,
אלוף שלושת הערוצים, הוא גם באמזון, גם באפל טיווי.
עכשיו, בעולם האמיתי, באמת, אתה רואה עורך דין, זה איזה דמות משעממת ואפורה, ובסדרות הם מלאי תשוקה ומתח, ובוגדים בכל אחד, ורוצחים אחד את השני. למרות שאתה יודע, גם לאבי חימי יש סיפורי, אבל לא משנה.
זה, מי עורכי דין הפורסמים, אריסון פורד, טום קרוז.
בדיוק, ואתה יודע, יש על זה סדרות שלמות, אלה לא, וזה, לא משנה. אוקיי, תמיד הם בוגדים ומואשמים. אז ג'ק ג'ילנהול מואשם ברצח של חברה למשרד, שבמקרה הוא גם בגד איתה, אז הוא גם רוצח וגם בוגד. וזה מבוסס על סרט מ-1990,
כמו דוד המלך.
שאני לא זוכר, אני לא זוכר את הסרט עם אריסון פורד. אתה יודע, קול, אפל, סליק, מגניב, סבבה, סיפור לא רע, ג'ק ג'ילנהול, אנחנו אוהבים אותו, אפשר לראות, אתה יודע, סדרת סמי מתח כזה, כי זה לא באמת מותח.
הסרט היה נחמד, אני זוכר אותו לטובה, כי אני לא זוכר את כל העלילה, את כל הפתעות, זוכר שיש טוויסטים ופתעות, אבל אני לא זוכר כאילו, אתה יודע, את הכל הכל, אבל זוכר שאהבתי אותו.
אז זה הפך להיות סדרה באפל.
כן, שמעתי על זה, כן.
דבר אחרון, סרט שנקרא ליסנר, המקשיבה, לא יודע איך תרגמו את זה.
מבית?
לרכישה בכל הרשתות. טסה תומפסון, סרט של סטיב בושמי. כן, השחקן. היא עושה ציפורי לילה עם יוסי סייס, אבל לא ברדיו. היא עושה משמרת של מישהי שמחכה לשיחות טלפון מאנשים שצריכים לדבר עם מישהו.
סוג של עזרה נפשית.
יוסי סייס, כן.
לא, עזרה נפשית, כן?
כן, גם יוסי סייס היה עושה עזרה נפשית.
לא, הוא היה רדיו.
נכון, זה ברדיו, והיא לא עושה את זה ברדיו.
היא עושה את זה צרכים פסיכולוגיים. בדיוק. השירות הפסיכולוגי.
בדיוק, ומתקשרים אליה נרקומנים וזונות ועלומי קרב, וסתם אנשים בודדים ומשועממים, אנשים עם משבר נישואים ומופרעים, ואנשים במצוקה, וכל הסרט זה טסה תומפסון עונה לטלפון. עם אוזנייה אפילו. זה כל הסרט, לא רואים את הצד השני. היא מאוד אמפתית, והיא מכילה את צרות כל העולם על כתפיה, וכאילו השאלה, לאן היא שופכת את, את הצרות שלהם, כאילו, האם היא מכילה את הכל? יש איזה פרק מאוד יפה של This American Life, הפודקאסט, של מישהו בקו מצוקה אמיתי, שיש קו מצוקה שמחורים לסמים, מתקשרים לקו מצוקה, ומזריקים תוך כדי שמישהו מקשיב להם בצד השני. וזאת כל המטרה. לוודא שהם לא עושים אוברדוס, שלא מזריקים מנת יתר. וכאילו, המטרה היא לא להניע אותך, אלא לשמור עליך. אם אין מי שישמור עליך, אתה יכול להתקשר למספר טלפון, ומישהי מזריקה, והיא מאבדת את ההכרה, ואז זאת בקו, ושולחת את האמבולנס להציל אותה.
וואלה.
או זה הוא, או משהו כזה. אז זה מזכיר קצת את את הפרק הזה ב-This American Life. זה הוקרן ב-2022, בפסטיבל הסרטים בוונציה.
ב-Listener.
ה-Listener, ויוצא לקרנים רק עכשיו, יוצא לסטרימינג רק עכשיו. כן?
בניגוד לפיוריוסה, שהוקרן לפני חודש, ויוצא לקרנים כבר עכשיו.
קיצור, סרט, אתה יודע.
מה, הוא לא היה עד עכשיו בסטרימינג?
לא, 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 רק עכשיו הוא יוצא.
זה סביר, סרט מפני שנתיים, ולא היה איך להשיג אותו?
כן.
ישור.
כן, לפחות. בסדר, תשמע, לא רע, נחמד. אתה יודע, כזה, אבל לא לצפות לי יותר מדי. טסה תומסון מעורב בטלפון עם נרקומנים, זה לא... אם בא לך...
הפרמיס נשמע מעניין בהתחלה.
אם בא לך לראות משהו כזה, וזה באמת, אתה יודע, זה כזה, שיחות ארוכות, מעמיקות.
לא, אבל אין זה בסוף איזה קו הלילה מעניין ש...
זה הקו הלילה, כאילו, איך היא מכילה את הכל, האמפתיה שלה, כן? זהו. זה יפה, היא משחקת טוב.
כאילו, אני מניח שבסוף זה כן מתרקד באיזה אירוע ספציפי, שמישהו מתקשר והיא צריכה לזה.
לא, לא, לא.
אוקיי.
אבל זה אחלה. אני נהנתי.
וואלה.
כן, בוא נעבור להכל בראש 2.
יאללה, אינסייד אאוט.
כן.
נשמע כמו שם של סושי.
תרגום יפה, אגב, הכל בראש 2.
נכון.
9 שנים אחרי, הכל בראש 2 חוזר למוחה של המתבגרת הטריה ריילי, בדיוק בזמן שהמטה הראשי במוח שלה עובר הריסה פתאומית על מנת לפנות מקום למשהו לא צפוי, רגש חדש, שמחה, עצב, כעס, פחד וגול, שכבר מזמן מתפעלים את המקום ביד רמה, לא בטוחים איך להרגיש כשחרדה מופיעה לראשונה, ונראה שהיא לא לבד. הבמאי, קלסי מן, קולות, אמי פולר כג'וי, ואיו אדבירי, מדבר כקנאה. לפני שנתחיל על הסרט, רק נגיד, פיקסאר עוברים תקופה לא פשוטה.
נכון.
סדרת סרטים, מאז הקורונה, היה את בז שנות אור, והיה את...
הוא היה בקולנוע, השאר היו כן. בסטרימינג ישירות.
כולם?
כמו אדום האש,
אדום
שהיה
האש.
בסטרימינג ישירות, היה נשמה. וויש?
נכון, סול, וויש.
הוא בתקופו היה נחמד.
סול היה לא רע בכלל, היה את וויש.
וויש, נכון.
היה איזה סרט שהאבא נהרג, והוא נחתך, וצריך ללכת להציל אותו. אף אחד לא זוכר, זה היה סרט של פיקסאר. קצור, היו להם כמה פלופים אחד כן. אחרי השני, והכל בראש 2 חוזר, והשאלה אם הוא יצליח להחזיר אתרה ליושנה.
כן, הם גם הלכו על, אני חושב בצורה רשמית, אם אני זוכר נכון, הם הודיעו שהם הולכים להתרכז יותר...
בסיקוולים.
בסיקוולים, בדיוק. אתה יודע, הכל בראש 2.
מאבדים את המוג'ו.
סיפור 5, במקום לייצר דברים חדשים. כאילו, שזה שאלה, אני לא יודע, חשבתי על זה קצת, אתה יודע, בסקשן שלפני, דיברנו פעם שעברה על כאילו כמה, אתה יודע, הקראת את הרשימה של כל המספרי 2, 3, 4, 8, 10, וכאילו אמרנו, אין דברים חדשים ומקורים וכולי. ויש לנו איזה, אתה יודע, מצד אחד אנחנו פחות, נגיד, מתחברים למספרי, למשכונים פרנצ'ייז ואותו דבר מקורים. מצד שני, יש הרבה משכונים שהמספרי 2 או יותר היו יותר מוצלחים מהראשון, ואהבנו מאוד, אתה יודע.
נכון.
יש לו מעט כאלה, זה מטרמינטור ואליאנס וכאלה, אתה יודע, דיברנו הרבה בעבר. אז זה לא תמיד רע שיש מספרי 2, וחשבתי גם, אתה יודע, למה כשאנחנו אומרים בקולנוע, אתה יודע, גם כאלה שהמספר, ג'יימס בונד האחרון, שלושה האחרונים היו מדהימים, יחפה שזה סדרה של...
נכון.
20.
כן.
וחשבתי על זה, למה בסרטים שיש המשכים אנחנו כאילו מסתכלים על זה כתבעין עקומה, לעומת עוד בסדרות שיש עונה שנייה ושלישית ורביעית, זה נראה לא סבבה, ולהפר, אנחנו מחכים לזה ורוצים לראות את זה, למה זה כאילו לא אותו דבר?
לא, זה לא מדויק. אם הסדרה היא לא טובה והיא לא מחדשת, וזה עוד מאותו דבר, אז אני לא מצליח.
זה נכון, אבל בדרך כלל עושים סרט המשך, כשגם כשעושים עונה שנייה לסדרה, כשהסדרה טובה, לא עושים עונה שנייה לסדרה שהיא לא טובה, הרבה פעמים, נכון? ואז אתה מחכה לדבר עונה שלישית מאוד, נכון?
בתנאי שהיא לא תהיה more of the same, והיא לא. העונה השנייה הייתה לא פחות טובה, ואולי אפילו יותר טובה מהראשונה.
כן, אבל אני אומר, זה שלסדרות יש עונות המשך, זה כאילו מאוד טבעי לנו, מקובל לנו, אנחנו רוצים את זה, ולסרטים אנחנו קצת פחות סלחנים לזה.
זה, אני לא יודע אם המילה פחות סלחנים. אנחנו חוששים כי יש לנו ניסיון רע. לא רוצים פרומטאוס. כן, כן רוצים פיוריוסה. או פיורי רוד. אבל כן. טוב, מה חשבת על הסרט?
טוב.
באיזה פורמט ראית אותו? באיזה פורום ראית אותו?
פורום. ראיתי בקולנוע עם פורום משפחתי מלא.
אוקיי.
כרגיל. אהבתי את ההתחלה, בוא נתחיל מזה. כאילו, זה מתחיל את זה אקספוזיציה כזאת חמודה של להזכיר למי שלא ראה קודם את הרגשות הקיימים. מציגים את זה כמו שחקנים במקרה הזה אוקי, כמו שחקן כדורסל, אוקי, לא משנה. שנכון שג'וי מציגה את הרגשות תוך כדי שהיא עולה למגרש אוקי, הריילי. היה נחמד דווקא התחלה האקספוזיציה. אפשר להגיד שאתה יודע, הסרט חוזר לדמויות החביבות ולאנימציה שובת הלב של פיקסאר. היא גם עוברת פה שדרוג, אפשר לדבר עליו קצת, של אני חושב השפעה בעקבות הסרטים של ספיידרמן, מימד העכביש וכאלה סגנונות אנימציה שונים, אז גם בסרט הזה פתאום יש סגנונות אנימציה שונים קצת כמו הפאוץ' של הילדות שפתאום בסגנון אנימציה כזה דו-ממדי של פעם, יש איזה קטע שרואים איזה שם מפלייסטיישן מפוקסל כזה, יש זה לא המון, אבל יש
אני חושב שזה גם היה בראשון.
באמת? אני לא זוכר את זה בראשון, אבל פה זה כאילו בלט לי שפתאום הביאו את זה.
אני חושב שהיה בראשון משהו שהרגשות הפכו להיות מופשטים. היה ארבע, ואז הם הפכו לדו מימד,
זה יכול להיות.
כן, היה שם איזה קטע כזה.
גם הסגנון אנימציה היה משהו עונה, כמו, זה היה נראה ממש השפעת ספיידרמן כזה, אבל זה היה נחמד. אני חושב שהבניית עולם ממשיכה להיות מרתקת.
זה פשוט בגלל שהיו שתי דמויות. היה את הפאוץ' שמגיע מסדרת טלוויזיה,
כן.
וככה הוא מופיע בסדרת טלוויזיה, כציור. והיה איזה דמות מפלייסטיישן,
כן.
שהוא הגיע מפוקסל, נכון. כי ככה זה בפלייסטיישן. אז אני לא בטוח שזה נלקח מספיידרמן.
זה היה נראה כזה
פשוט
קצת גס התפירה הזאת פתאום של התלת ממדים, הדו ממדים הזה, וזה מאוד הזכיר לי.
כן, אוקיי.
אני חושב שהתחלתי להגיד שבניית העולם ממשיכה להיות מרתקת, ויש שם כמה מצאות מאוד מאוד נחמדות, יש שם בריינסטורם וסרקזם וכאלה, מאוד נחמד. העיצוב שלנו מאוד מקסים, אני אוהב אותו ואהבתי אותו, גם זה עם הצבעים המפיינים של כל רגש, את הצרפתי המלנכולי הזה שהוא שיממון, והמבוכה העברות והמגושה, והחרדה שהוא הכתום והקופצני וכו'. הפרק הזה עושה, כאילו, מספר 2, במה קורה כשמגיעים לגילי התבגרות, נכון? ומגיעים רגשות יותר מורכבים, ויש פתאום חרדה, ששוב, אנחנו יודעים שזה בפרמיס, שהיא קצת משתלטת על העניינים. אני חושב שהעלילה של המספר 2 היא הרבה סביב, נדבר על זה בספוילרים קצת על מה זה זהות עצמית וגיבוש מבנה אישיות וכאלה, ויש גם, כרגיל, עירוב של מה שקורה בעולם החיצון, והרגשות הפנימי, כמו שהיה גם בסרט הקודם. העולם פה זה יותר דילמות של גיל ההתבגרות, שאם שם זה היה קצת פחות, זה היה יותר הילדה בת 11, פה זה כבר דילמות של גיל ההתבגרות. וסך הכל סרט די מוצלח מבית פיקסר, עם הומור, עם קסם, עם סיפור סוחף, עם עלילה מעניינת, עם כמה רבדים. אך עם זאת, אני חושב שהוא לא מצליח להתרומם לגבהים של הסרט הקודם, שבאמת היה מאסטרפיס, ואחד מהחמישה אולי שעשינו דרגנו אחד מהחמישה האהובים, אני לא חושב שהוא מגיע להייטס האלה, אבל עם זאת, זה באמת חזרה של פיקסר אחרי תקופת יובש, אז סך הכל סרט מוצלח ומעניין, ואני יכול הרבה מה לדבר עליו בספוילרים.
זכרת את הכל בראש אחד? אתה זוכר, כאילו, אתה זוכר על מה עלילה והכל?
אני זוכר חלקית, כאילו, לא באמת, תצא לי מבחן עכשיו.
כאילו, זכרת את הקונספט של
אחד הקונספט של הרגשות, זכרתי מי הם הרגשות, אבל נגיד שהתחיל, ובאקספוזיציה, פספסתי את זה שנייה, וצריך לשאול את בר, תזכיר לי איזה רגש זה, כאילו, אתה יודע. כן, ואני לא זוכר את כל פרטי העלילה.
נכון, ואתה אומר שזה היה אחד הסרטים הטובים.
כן, כן.
אבל משפחת סופרל, אתה כן זוכר.
כי ראיתי אותו הרבה יותר פעמים.
אוקיי, וגם צעצוע של סיפור. כן, בדיוק. אני רוצה להגיד ש... אוקיי, ממש נהניתי. הלכנו כל המשפחה, אני חושב שזה הסרט הראשון מאז שהתחיל הפודקאסט, שאני יכול להגיד, הלכנו כל המשפחה. בפורום מלא. כן. ואני ישבתי וממש צחקתי מהיצירתיות, והתרגשתי בנקודות שהיו אמורות לשחות דמעות, ופשוט אהבתי כל רגע מהסרט, ואני ממש ממליץ. ואני חושב ש... כאילו, אני לא יודע אם הוא הסרט אחד הטובים של פיקסאר, אבל הוא ממש... הסרט עורר בי רגשות עזים, אוקיי? ואז אתה אומר...
תרתי משמע.
כן, ואז אתה אומר, מה צריך סרט טוב, אם לא לעורר בך רגשות? ואני חושב, אם זה מה שעושה לי הסרט, אז אני ממש ממליץ עליו, הוא ממש טוב. וככה יצאתי. ויכול להיות, ירדן, שזה עזר שראיתי את הראשון, כי האקספוזיציה הייתה מאוד נהירה לי, מאוד ברורה.
שראית מתי?
שראיתי את הראשון לפני המון המון שנים, תשע, וידעתי ש...
שנתיים בשנות ריילי.
וידעתי שיש חמש דמויות, שיש להם רגשות, שזה הרגשות של ריילי, ולרגשות של ריילי יש רגשות, אבל אני לא זכרתי את הסרט. ולכן בכלל לא עשיתי השוואה בין הראשון לשני.
לא, תוך כדי הסרט, דברים כן, שהיה נער התודעה, זרם התודעה, נזכרתי שזה גם היה כזה, שהיה את כל הקונספטים של...
אני לא זכרתי את זה.
הכדורים.
אז כן, הכדורים שזה מהזיכרונות, נכון.
ושחייבני אישיות.
עכשיו, אני שואל, האם אתה צריך לראות את הקודם בשביל שיהיה לך יותר קל לאקספוזיציה? לא. אבל תכף אני אגיד משהו אחר. הסרט קצת מזכיר את, איך קראו לזה? הפנדה האדומה?
אדומה אש.
אדומה אש.
כן, כגיל ההתבגרות.
בדיוק. ונוגע בנושאים כמו עומס הרגשי ודברים כאלה, אבל בסדר. קשה לי לומר לאיזה גיל זה מתאים. שורה לפנינו הייתה המשפחה שהגיעה בפורום מלא, כולל הילד הקטן בן 5, שלא הבין עד הסוף את הסרט, וכל הזמן עמד והלך ושאל את אמא שלו, בכל... אמא, מה זה? כל הזמן הוא דיבר, באמת.
אבל הסרט ראשון אינטים יותר לילדים, מאשר זה.
יכול להיות.
זה טיפה יותר, הוא מדבר למבוגרים קצת.
אז אני יכול להגיד, לגיל הזה זה לא מתאים. כאילו צריך איזשהו גיל שיתחבר יותר טוב לתקופה הזאת של גיל ההתבגרות, שיהיה לו יותר קל להבין. לא יודע, אני אגיד גיל 9, 10, זה תלוי בילד, אבל משהו כזה. כן, באמת אני חושב שהסרט הוא טיפה מסובך. להבנה, צופה צעיר מדי, לא הבין. במשפחה, כל מי שזכר את הסרט, כל מי שלא זכר את הסרט הראשון, מאוד מאוד נהנה. ומי שכן זכר את הפרטי העלילה של הסרט הראשון, אמר, מה, זה קופי פייסט. אין פה כלום, כאילו הם לא חידשו כלום. הסרט הקודם היה מגניב, כי הכל היה יצירתי ורעיונות חדשים. את יודע, אומרים ש... כאילו, אני נורא כיף לי, כי כל בוקר אני בא לעבודה, ואני פוגש פרצופים חדשים. אני לא זוכר כלום כבר, באמת, אני בגיל כזה שאני לא...
אמרת לי, אמרת משפט עכשיו שרציתי להגיד אותו בספוילרים על זה שזה קובי פייסט, אבל בסדר.
לא בסדר, לא, אני רוצה להגיד, זה נורא כיף לראות סרטים שאתה לא זוכר שום דבר מקודם, כי הכל חדש לך. אז אני חושב שזה כאילו ההשוואה. יכול להיות שאם אתה תראה יום לפני את הסרט הראשון, אתה תבוא לראות את הסרט השני ואתה תהנה פחות. אתה תבין יותר את העלילה, אבל אז אתה תהנה פחות, כי אתה תעשה את ההשוואה והסרט הראשון יותר טוב. יכול להיות, אני לא יודע אם הוא באמת יותר טוב או פה או לא. יש כאלה אומרים שכן. לי זה לא פגע, כי אני כבר לא בגיל שאני זוכר, אז סבבה. זהו, אבל ממש נהניתי. ממש הסרט נגע בי.
זה כיף.
ותחשוב, כאילו, מתי אני מדבר ככה על סרט? שאני ממש יושב וצוחק ונהנה מהסצנות וכאילו...
אתה זוכר אותך ככה מהתור רגנרוק.
אתה מבין? בדיוק. אז אם כבר אני מגיע לסרט שזה, ועוד סרט מצויר לילדים, אז מה אני אגיד עליו? בטח שנהניתי, בטח שאני ממליץ עליו. אחלה סרט. בוא נעבור לספוילרים.
יאללה.
כן, אז מה רצית להגיד בספוילרים? כן, היה לך,
מה אתה חייב? כשיצאנו מהסרט,
כן.
אז נועם, הבן הקטן שלי, אמר, אבל זה בדיוק כמו בסרט הראשון. הוא אמר שמה, והוא פירט, הוא אמר, ג'וי, היא למדה באמצעות מסע, שגם העצ... עם האי ו... אי ועצב, עם בפרק בסרט הראשון, אי ועצב, הגלו אותה מה... מהקונטרול סנטר, ועשו מסע בנבחי המוח, ובסרט המסע הזה הם למדו, ג'וי למדה שגם העצב חשוב, ולמדה שתף את הפעולה, ושצריכים להכיל עוד רגשות, ושאתה יודע,
שלכל
רגש יש, אז היה לכל רגש בעצם, גם לזיכרון, גם לרגש יש בעצם תפקיד חשוב במבנה אישיות, וראי צריכה גם את העצב, ולא רק לשמחה, בשביל להיות...
שכל זיכרון מורכב, יותר בהתחלה הזיכרונות יש להם צבע אחד, יש זיכרון צהוב, כן, זיכרון כחול, כן. זיכרון אדום, זיכרון ירוק. ובסוף הסרט, לכל
צבעונים.
זיכרון, יש הרבה צבעים, כן. כי כן. אתה מכיל את כל הרגשות, כל כן. זיכרון הוא גם שמח וגם
נכון.
עצוב.
ומה שאמרה...
ופה האישיות הפנימית, או the core, whoever is you.
צריך, לא, אז אמר, כאן היא שוב יוצאת למסע, ג'וי שוב יוצאת למסע, בשביל לגלות שיש עוד רגשות חשובים, כמו החרדה, ושהמבנה האישיותי צריך לכלול גם את הרגעים הפחות מסמכים בחיים, כדי להיות יותר שלם ויציב וכולי. אתה יודע, והסרט גם אומר ש... אתה יודע, שם היא בהתחלה מדחיקה, את הרגשות הלא שמחים, היא זורקת אותם לתאום הנשייה, כי לא רוצה לזכור, ופה הם חוזרים, ובגלל שהדחקה זה לא תמיד מנגנון יעיל, ודווקא זה. אז הפרמיס העיקרי הזה של בואו, אתה יודע, בשביל להיות מבנה אישיותי שאתה צריך יותר, הוא קצת חוזר על עצמו.
יכול להיות שזה קשור לזה שהבמאי הקודם, שאני לא זוכר את השם שלו,
הוא לא הבמאי כאן,
בעצם כתב את הסיפור, הבמאי כתב את הסיפור על הבת שלו. הוא בעצם המציא את הכל, הוא הסתכל על הבת הקטנה שלו, בת 12 או משהו כזה, או 11, ותיאר את מה עובר עליה דרך הזיכרונות. ועכשיו, הבמאי החדש, קל סימן, בעצם לקח את הסיפור, והיה צריך, אתה יודע, לעשות ממנו משהו, אז הוא עושה מורות, כאילו פשוט הרחיב אותו קצת.
כן.
לעוד רגשות, לא?
תראה, בסוף הסרט מתעסק, אני חושב שהקור התעסקות שלו זה בתיאור, מה שאני חושב שזה רעיון מקסים, שזה תיאור של התפיסה ועיצוב הזהות העצמית של נער מתבגר, שזה משתנה כל הזמן בראש, ואתה יודע, נער מתבגר כמובן מתעסק, אני זוכר גם את עצמי, ואתה יודע, מתעסק בשאלה הזאת של מי הוא, ומה הקור וליוס שלו, ועיצוב הזהות העצמית שלו, וההיפרדות שלו מההורים.
שנייה רגע, אתה זוכר את עצמך שואל בגיל 13 מי אני?
באיזשהו מקום כן, ו...
אני לא בטוח.
אני לא יודע כל כך מי אני.
נראה לי זה בדיוק, זה קצת שאלה גדולה מדי.
אבל זה כן...
אתה שואל שאלות אחרות.
כן, אבל אני כן שאלת, אני זוכר שאלת, תעסקת, לא יודע אם שאלת בצורה מפורשת, אבל כן תעסקתי עם הזהות שלי, ואיך אני נפרד מההורים, ואיך אני פתאום לא צריך לספר כל דבר שעבר עליי, כי יש לי גם את...
שזה פחות הנושא של הסרט.
כן, אבל יש פה כן את הקטע של עיצוב הזהות העצמית. נכון, הוא פחות מתעסק בקטע
של ההורים. אז זהו, העיצוב של הזהות, אני חושב שהוא נקודה חשובה.
כן.
אני יותר התחברתי לקטע של... היא לא היא, זאת אומרת, שהיא פוגשת את החבורה של הבנות המבוגרות, אז היא פתאום צובעת את השיער, והיא באדום.
היא רוצה להתאמות אליהם, כי פתאום יש לה קטע של החברות שלה עוברות לבית ספר, ומי החברות שלה.
מספרים בדיחה, אז היא צוחקת בצחוק יותר רם, והיא מתלבטת איך ללכת עם הידיים, ואם ללכת עם החברות הישנות. זאת הנקודה. היא לא שואלת מי אני, היא מתנהגת מי אני, זה יפה.
כן,
היא,
אבל,
היא כאילו,
אבל הסרט שואל על כן, הקטע כן, כן. של האם יש לאדם איזה תמה בסיסית שאיתה הוא הולך, הוא רוצה
נכון.
למדבור, I'm a good person, זה חוזר כל הזמן, וזה משהו
כן.
שחוזר כל הזמן, ופתאום שהתמה הזאת היא נהרסת על ידי חרדה, ואז היא כאילו רוצה, וג'וי רוצה למצוא אותה בחדש, כן, אבל she's a good person, זה מי שהיא, וזה נהיה כן. יותר מורכב, היא לא רק a good person, יש לה עוד, צדדים לאישיות, וזה נחמד, אני חושב, העירוב הזה של זה, ובסוף אתה יודע, כמו שאמרת, יש פה דילמות של גיל ההתבגרות, החברות החדשות לעומת הישנות, הרצון להיות מקובל, הגיבוש הזה של הזהות, שזה באמת, באמת מה שקורה בגיל ההתבגרות, וכולל לזה שאתה באמת עובר איזה מורכבות, הרגשות החדשים שמופיעים, אתה יודע, פה זה קצת קיצוני, שזה ביום אחד מגיעים, רוצים את המפקדה ובונים אותה לשתי יותר גדולה לעוד רגשות, אבל באמת שאתה ילד, יש לך פחות הרגשות שאתה מתעסק איתם, ושאתה גדל, נכנסות, אתה נהיה יותר מורכב, העולם שלך נהיה יותר מורכב, ונכנסות עוד רגשות, ועוד תחושות, ועוד דברים, וזה מאוד, וזה יפה הקטע.
הייתה שאלה יותר לטעמי יסודית, מה קורה כשאתה גדל, לא רק בכמות הרגשות, אלא האם אתה מפסיק ליהנות? האם אתה מאבד את הג'וי?
כן.
האם אתה, כשאתה מתחיל לעשות דברים, אתה כבר עושה אותם מתוך סיבות שונות, ולא פשוט מליהנות. עכשיו, מתי, מה קורה לה בסוף? ג'וי חוזרת, ואז היא משחקת את המשחק הוקי, מתוך הנאה. היא פשוט נהנית מהמשחק. השאלה אם אנחנו מפסיקים לשחק בשביל ליהנות, אנחנו משחקים בשביל לנצח, אנחנו משחקים, לא יודע, מסיבות אחרות. אבל לא, לא בשביל ליהנות. ורק אם אתה נשאר ילד, אתה גם משחק בשביל ההנאה.
כן, למרות שאני חושב, מה שלי קצת הפריע, הרגשתי שיש תיאור קצת פשטני, שאתה יודע, יש את הקטע הזה, שגם בסרט הראשון, שאתם חוזרים, נכנסים לראש של כל מיני דמויות, של האבא, של האמא, ולכולם בראש אותם חמש רגשות בסיסיים. וזה תיאור קצת פשטני כזה, כי א', אתה יודע, אולי המינון קצת שונה, והדומיננטיות, אולי אצל הילדה ג'וי נוהגת, ואצל אני לא יודע, אצל האמא נוהגת עצב, אצל האבא, אני לא יודע, זעם, אבל זה נחמד כגימיק, אבל אני חושב שהיה יותר מעניין להראות את זה אחרת. למשל, א', למה הרגשות החדשים שהופיעו לה בגילי את בגוד לא נמצאים בראש של המבוגרים? איפה החרדה והבושה, וזה אצל המבוגרים, והייתי צריך שהמבוגרים יהיה עוד יותר, עוד רגשות, וגם הייתי,
אבל
היה שזה יותר מורכב, מה שאני אומר, שלאנשים שונים יהיה ייצוג דומיננטי אחר של הרגשות, יהיה הרכב רגשות אחר, שהוא הרכב השולט והזה, למרות שהיה משהו נחמד גם בפשטנות הזאת, שאתה רואה את זה כל אחד, אבל
זה היה הופך את הסרט למסובך יותר?
נכון, אבל מצד שלי פה פשטנים קצת.
אני לא יודע אם לצורך, אני לא יודע אם זה היה משרת משהו. אני לא בטוח שזה היה משרת את מטרת הסרט.
כן, יש פה מין הפשטה של מנגנונים פסיכולוגיים מורכבים.
Good enough, תקשיב. תקשיב, באמת, אתה יודע. כמו שאמרת, סיור מוחות.
חמוד.
שזה, לא, אתה מבין, כאילו, באנגלית זה brainstorm, זה ממש הייתה סערה.
וסרקזם.
אתה לא יכול לתרגם את זה לעברית, כי אין תהום. אבל פה זה היה תהום, התהום הסרקזם, ומה שהיה נורא יפה, שהיא צועקת מצד אחד, וכשזה מגיע לצד השני, זה מגיע כסרקסטי. אבל היא לא צעקה את המשפטים בסרקסטיות.
כשהם עוברים את התהום הסרקזם, כן.
והשאלה אם הפודקאסט שלנו הוא סרקסטי. לא משנה, לא, יצא ככה. הגענו לתהום.
שהגעת אליי.
כן.
והיה גם כמה דברים ממש נחמדים, נגיד, התיאור הזה של ההתקף חרדה שהיא עוברת,
כן, משקף מאוד יפה.
כן, שהחרדה שולט על הכל,
אתה קופה.
והכל קופה, והכל נהיה בלורי כזה, זה היה תיאור מאוד מעניין. אתה יודע, אני לא חושב שעברתי אי פעם פאניקת, אבל מעניין.
אני גם לא, ולכן לא התחברתי, אבל אני אגיד לך למה כן התחברתי. מה קורה כשאתה שם את הראש על הכרית, ולא מצליח להירדם? זה קרה לי יותר מפעם אחת בחיים, והתיאור של זה, של, אתה יודע, אתה פשוט חושב, הראש עובד, ואתה חושב על זה, ואתה חושב על זה, ומה, איך אתה מגיע למחשבה שמאפשרת לך בסוף, טרח להירדם, זה, אני את זה מאוד מאוד אהבתי, כן.
כן, היה גם את קצת נגיע ברגע, ההבדל בין פחד, שהוא מדברים ידועים, לחרדה, שזה מהדברים הלא ידועים, שאני אסביר קצת להסביר לה, כי אתה יכול בתור רגע, רגע, מה ההבדל? זה fear ו-anxiety, זה אותו דבר, לא? אז כאילו, זה נחמד הדבר הזה. זהו, יש גם, אתה יודע, הרבה פעמים באמת אתה קורא משהו בחוץ, ועד איך זה משפיע על הרגשות בפנים, והדיאלוג הזה בין הבפנים לחוץ קורה הרבה, זה גם בסדר הראשון, זה נחמד, המעברים האלה בין, אתה יודע, חברות בחוץ אומרות זה, ואז מה הרגשות בפנים רואות, ואיך זה משפיע. זהו, אתה יודע, דרך אגב, שהיה סצנת פוסט-קרדיט?
נגמר הסרט, ראינו את הכתוביות, היה נחמד, ואז קמנו ללכת. ואז זאת שישבה בשורה מתחתנו עם הילד המעצבן, הסתובבה ואמרה, אל תלכו, חכו, חכו. ואמרה לנו שאנחנו צריכים לחכות עד הסוף.
אז נשארתם?
כן, היא אמרה לנו.
זה היה מלא, זה חמש דקות של כותרות.
מלא, זה בסדר, אבל ישבנו. חיכיתם?
כן, בטח. אני ידעתי שגם אמרו לי ש... כן, בצד פוסט-קרדיט אפשר להגיד, זה היה, באמצע הסרט יש את המפלצת הזאת, הסוד האפל, שמוכבה בוולט, ואז בסוף היא מגיעה ושואל סוד האפל, מה הסוד האפל? והסוד האפל אומר שהיא שרפת השטיח בתור ילדה או משהו כזה, שזה...
כן.
זה מצחיק, אני שמעתי כל מיני אנשים שכנראה לא ידעו שיש פוסט-קרדיט, ודיברו על מה הסוד האפל, ואמרו, אולי זה יהיה בסרט הבא, ידברו על הסוד האפל, ואולי הסוד האפל זה שהיא גיי, או איזה משהו כזה.
כי איך נגמר הסרט הראשון?
היא רואה את הכפתור של הפיוברטי.
הם מקבלים את הקונטרול החדש, ויש להם את הכפתור של הפיוברטי.
כן.
וככה מתחיל השני. ופה, בעצם כל הסרט היה גיל ההתבגרות, אבל...
אבל לא נגעו במין.
בדיוק, אין מיניות, להבדיל מאדומה אש.
כן.
של פיקסר. והשאלה אם, תשמע, הסרט מרוויח, הוא הולך להיות הסרט הכי רווחי ב-2024. הוא הולך להיות הסרט הכי רווחי.
כן.
ולכן יהיה הכל בראש שלוש. והשאלה האם הוא ידבר על מיניות, והאם ריילי היא לסבית, והאם לא היה צריך להיות שהסוד האפל היא...
ובה.
שהיא בעצם לסבית. אבל אוקיי, בסדר.
הפוסט קרדיט הפך אותו למשהו אחר.
כן. אבל אני אגיד לך מה כן, אולי אם אנחנו... אם אפשר להעביר ביקורת קטנטנה, בסרט הראשון היה מחיר להתבגרות, להבנה של הרגשות, הם... יותר מורכבים, ושצריך להכיל, לכל הרגשות יש משמעות, אבל זה בא עם מחיר מסוים, והמחיר היה שהיא איבדה את, את החבר ילדות שלה, את בונג בונג, את
זהו,
הדמות.
אני לא זוכר, אני זוכר שקרה מה, אני לא זוכר את הפרטים.
היה שם איזה...
זה מה שגרם לעצב, זה מה שגרם לצורך לא, שלה בעצב בעצם?
לא. היה שם איזה מין, לא קטנוע, מין עגלה כזאת, שג'וי והצעצוע הישן, צעצוע הילדות שלה, אוקיי?
כן.
נופלים לתהום, ואז הם צריכים לשיר שירים, ואז העגלה הזאת תצליח להמריא באוויר ולקחת אותה מעבר לתהום. אבל זה לא מצליח לקחת את שניהם. והדרך היחידה של ג'וי לצאת מהתהום, זה אם היא מוותרת על הצעצוע התינוקות שלה, והוא נשאר, והוא נעלם כי היא שוכחת ממנו, וזה המחיר שהיא משלמת.
מי? ג'וי משלמת. לא ריילי.
אבל ריילי משלמת, בגלל שאם...
עם הבית הזיכרון שלה.
הוא עובר פייד אאוט, הוא נעלם. היא שוכחת ממנו.
מהצעצוע ילדות.
בשביל להתבגר, היא צריכה לאבד את חלק מהזיכרונות של הילדות. ואני חושב שכאילו זה היה המחיר שאתה גדל. ופה לא היה מחיר. היא פשוט התבגרה... ולא היה מחיר בפנים, פנימי, של הרגשות. לא היה כזה, היא לא איבדה משהו.
לא, אבל היא נהייתה יותר מורכבת.
בסרט הקודם היא איבדה משהו.
פתאום יש לה רגשות שהם יותר אפלים קצת.
אבל גם בראשון. אבל גם בראשון.
נכון.
היא נהייתה יותר מורכבת. אני אומר, מה שהיה יפה בראשון, זה שהיא הייתה צריכה לאבד משהו בשביל לרכוש את זה. ופה היא לא הייתה צריכה...
ויש פחות זמן מסך לכל רגש עכשיו, ג'וי הוא בכל אחרי שלות.
אני אומר, אתה יודע, ברמת הסיפור, אם אפשר משהו, אז כאילו, בסדר, אוקיי, זה... כן. להגיד משהו טוב, אולי בגלל זה כולם אומרים שהראשון היה יותר טוב. אולי.
לא, אני יכול להיות שהוא היה יותר טוב. לי אישית, אתה יודע, אני יצאתי בנו יותר בוואו, פה באמת יצאתי בנהנתי.
בגלל שהכל אבל... היה חדש.
יכול, נכון, נכון.
היכולת לקחת את הרגשות, אתה יודע.
אבל הוא באמת פחות חידש. הוא באמת פחות חידש.
הרי בצעצוע של סיפור הייתה שאלה, מה היה קורה אם לצעצועים היה רגשות, ואז מה היה קורה אם לנמלים היה רגשות, ומה היה קורה אם למכוניות היה רגשות, ומה קורה אם לרגשות יש רגשות. אז בסדר. אז היה מדהים לראות את זה, מה קורה כשלרגשות יש רגשות.
כן. דרך אגב, היה הפוגה קומית, קמפיין של הנוסטלגיה, שמנסה להתדחף לפריים, ברגש הנוסטלגיה, זה עוד לא תורך, תחזרי. למרות שזה מצחיק, כי אני חושב שאתה, באיזשהו מקום, כבר שאתה מגיע לגיל כזה, שזה גיל בגרות, אתה מתחיל להסתכל קצת בנוסטלגיה על הילד. כשהייתי ילד, אני זוכר איך אהבתי את המשחק, את הפלייסטיישן שכבר אין, נגיד, אתה יודע. אז זה מצחיק שהנוסטלגיה כבר בשלב הזה מנסה להידחף לקונטרול.
תראה, לגבי האם זה איפה בעצם היו החמשת רגשות הנוספים במוח של המבוגרים וכל... אני לא אוהב את השאלות האלה, כי אני חושב שזה שאלות קצת קטנוניות, ומה שאני רוצה להגיד, גיל ההתבגרות חולף עליה תוך 3 ימים. כאילו במחנה קיץ. אתה יודע, בסוף זה סרט, הוא בא לתאר איזה שאני לא אוהב את ההתקטנינות, אז ברור שגיל ההתבגרות לוקח 5 שנים, או לא יודע, משהו, מ-15 עד 18, מ-12 עד 16, משהו כזה. כן, וזה לוקח פרק זמן. נכון, אבל בסוף זה סרט, וצריך להעביר את זה, ועשו לזה קונדנס, והכל בסדר, אני לא צריך שהסרט יהיה נאמן למציאות, בדיוק בפסיכולוגיה של הנער המתבגר, ובסדר, אוקיי, אז היא רק בת, היא הייתה רק בת 13. יכול להיות שבגלל זה עוד אין מיניות, אבל...
נכון, בסדר. כן, זה התחלת גיל ההתבגרות, זה לא סיום. וזה אפיזודה. בסוף זה האפיזודה שהיא במחנה הקיץ עם החברות, ומנסה להתחבר על החברות החדשות, ולהחליט...
כשאתה לא בונה את העני שלך ב3 ימים...
כן, הוא גם לא נהרס ביום אחד ונבנה מחדש, אבל...
אבל אין לי בעיה עם זה, כי זה...
אבל היא מחפשת הזהות העצמית שלה, ובונה אותה לאט לאט, וזה בסדר.
נכון, בדיוק.
למרות שההדחקה, אני חושב, חייב להגיד שזה מנגנון מצוין.
אני גם אוהב אותו. אני אוהב אותו.
שהסרט שהוא אומר שלא צריך הדחקה, דעתי צריך מאוד, והוא סבבה.
אני לא מוותר עליו כל כך מהר.
כן. אחרת האנגזייטי העתק הוא יותר חזק ותחוף.
יופי, אז אני נהניתי מאוד ואני ממליץ עליו, ואתה גם,
כן, בגדול. כן, בסך הכל נהניתי וממליץ, כן.
מצוין. טוב, מה אנחנו רואים בעוד שבועיים?
Quiet Place, Day One.
אתה משקט היום הראשון.
כן, כן.
אחלה, אני מחכה לזה.
גם אני, אתה ראית את השניים הקודמים כמובן.
כן. כן. זה מעניין, הסרט השני לא היה על היום הראשון, הוא גם היה על היום הראשון. יש שם סצנה שהוא מגיע.
יש שם
סצנה
מהיום הראשון.
ברור.
יש שם סצנה מהיום הראשון, אבל פה כל הסרט הוא על לפני היום הראשון, ועד, פה הוא נגמר כנראה ביום הראשון, שם היה מין פלשבק.
אוקיי, אחלה. אז את הפרק הזה אני ערכתי, ואם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו, אנחנו מאוד אוהבים לקרוא את המיילים שלכם, sarcastim@gmail.com, ואם אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציות, יש לנו ערוץ יוטיוב שלא רואים בו סרטים. זהו, וזה סיימנו להיום.
יאללה ביי.
ביי, בפרק הבא. ביי.